אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב ומבורך. את התוכנית הקודמת סיימנו בעיצומו של הדו-שיח בין משה לקדוש ברוך הוא, שבו מבקש משה מהקדוש ברוך הוא שיודיע לו את דרכיו כחלק מבניית האמון המחודשת בין אדוני לעמו, לאחר מעשה העגל והמשבר שבא בעקבותיו. משה היה מודע לעומקו של הקרע שנוצר, והרגיש את הדחייה של אדוני מהעם. לכן הוא חוזר ומבקש מאדוני להתקרב חזרה לעם ולדאוג לרווחתו. תשובתו של האל לבקשתו של משה נאמרה בהכרזה הקצרה שבפסוק י' אשר בפרק למד ג' שבספר שמות, ויאמר, פני ילכו והניחותי לך. אדוני מחזק את ידו של משה, ומבטיח לו שהוא בכבודו ועצמו ילך עם העם, ובזאת הוא מבטל את הגזרה הקודמת שהמלאך לבדו ילך לפניהם. בזאת יניח אדוני לחרון אפו והניחותי לך, ויבוטלו האיומים הקודמים. בשיאו של הזעם אמר אדוני למשה, הניחה לי לחלות את בני ישראל. ואתה בשעת הרצון, הוא אומר למשה, והניחותי לך, אתן לך מנוחה. לשון נופל על לשון, שמורה על שלב נוסף בהתפייסות של אדוני עם עם ישראל. אבל עדיין לא נתמלאו כל בקשותיו של משה. אדוני הסיר את האיום לשפוך את חרונו על העם, והבטיח למשה להיות עם העם בדרכו לארץ. הוא מתייחס באופן אישי למשה, אבל עדיין שומר מרחק מהעם. בתשובתה זו של הקדוש ברוך הוא יש רמז משיחי. במחזור ליום הכיפורים, בתפילת המוסף, ממש לפני תקיעת השופר, קוראים אנו את התחינה הבאה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהה תקיעת השופר הזאת מרוקמת ביריעה על ידי ישוע שר הפנים ושר מטטרון. ישוע מלך המשיח מכונה שר הפנים משום שהוא חושף משהו אינטימי מדמותו של האל, והוא מכונה גם שר מטטרון, מטטרון בגימטריה שדי, שפירושו ליד כס המלכות. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, פני ילכו, הוא רומז לכך שמלך המשיח ילך איתם ולא מלאך אחר. מלך המשיח מעיד על עצמו במתי פרק י' ופסוק 28. בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. קחו עליכם את עולי ולמדו ממני. כי ענב אני ונמוך רוח, תמצאו מרגוע לנפשותיכם, כי עולי נעים וקל למסעי. וזה הפירוש של והניחותי לך שאמר אדוני. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. ובמה יוודע איפה, כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך? הלא בלכתך עמנו, ונפלנו אני ועמך, מכל העם אשר על פני האדמה. משה כאילו מחזק את דברו של אדוני, ומדגיש שאם פניו לא יעלו עם העם, אם הוא לא ילווה אותם באופן אישי, אין טעם להמשיך בדרך לארץ. זהו תנאי הכרחי לעלייתם מהמקום ההוא לארץ המובטחת. ולשם חיזוק טענתו, מוסיף ואומר משה, במה יוודא לעמים סביב שכן מצאתי חן בעיניך, ואתה דואג לעם הזה? רק בזאת שתלך עמנו, איתי ועם בני ישראל. רק כך נהיה ניכרים ומובדלים לטובה מכל עמי הארץ, וידעו כולם שאנו שייכים לך בלבד. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת, אעשה, כי מצאת חן בעיניי ואדעך בשם. אדוני מחזק את ידו של משה, ומבטיח לקיים את בקשתו זו, להיות עם העם בדרכו לארץ, משום שזו בקשה נכונה, שנובעת מלב מאמין, אבל הוא מדגיש שהוא עושה את זה בגלל היחס המיוחד שנרקם בינם. מה שמצביע על המרחק שעדיין קיים בין אדוני לעם עצמו. ויאמר, הראני נא את כבודך. משה מנצל את רגע החסד ורוצה להתקרב עוד יותר אל הקדוש ברוך הוא, לראות ממש את כבודו. משה מרגיש שהברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל עומדת להתחדש, וכמו בעת קריטת הברית עם ישראל, שם נאמר בפרק כ"ד, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ועל אצילי בני ישראל נאמר, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. משה מבקש לראות את כבודו של האל. למשה כבר ברור שלאל אין דמות מוחשית שיכולה להיראות לבשר ודם, ועל כוונתו במילים אלה, הראני נא את כבודך, נאמרו פירושים רבים. אני חושב שמשה ביקש לדעת לא את המראה החיצוני של הקדוש ברוך הוא, אלא את האופן הפנימי שבו הוא מנהיג את הבריות, את הדרך שבה הוא נוהג עמם, וזאת כדי שיוכל הוא, משה, למלא את תפקידו בשלמות, כמנהיג של בני ישראל. ייתכן שמשה מנסה להיווכח עד להיכן יכול בן אנוש להגיע בהכרת האלוהות פנימה לעומק, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך. אדוני עונה למשה שאת בקשתו לראות את כבודו של האל, הוא לא יכול למלא, אבל את מידותיו הטובות הוא יעביר על פניו, באופן שמשה יוכל לראותן ולחוש בהן. בשמואל ב' פרק ט"ו פסוק י"ח נאמר, וכל הגיטים 600 איש אשר באו ורגלו מגת, עוברים על פני המלך. כשכוונה היא לעבדיו הנאמנים של המלך, שעוברים על פניו, והוא סוקר אותם. כאן חולק אדוני כבוד למשה, נאמן ביתו, ויפה את כוחו לזכור את מידותיו שלו. וקראתי בשם אדוני לפניך, כדי להודיע לך שאני, אדוני, הוא העובר, אקרא לפניך בקול רם בשם אדוני, השם המפורש. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. באותה שעה הודיעך שאחת ממידותיי הרלוונטיות ביותר לבני האדם, היא שאני חונן את מי שראוי לפניי לחנינה, ומרחם על מי שראוי לרחמים. אדוני רמז למשה, שכשיעבור על פניו, יקרא את המידות אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. מי הם הראויים לרחמיו של האל? את זה יודע רק האל עצמו, אבל המסר העיקרי של כתבי הקודש הוא שהחוזרים בתשובה וקוראים בשמו של ישוע, הם יהיו ראויים לרחמים. בקשתו של משה, הראני נא את כבודך, אדוני, לא תינתן לו במלואה, אבל הוא יזכה לסימן ברור ומוחשי שאדוני קרוב אליו, וישמע מפיו מהן מידותיו החשובות. הכרה שתחזק אותו במשימה שהוטלה עליו, להדריך את ישראל וללמדם למצוא חן בעיני אדוני. משה לא יוכל לדעת את כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וגם את אלו שידע, לא ידע בשלמות, אלא באופן חלקי בלבד. כמי שמעבירים לפניו דמויות, ומניחים לו להתבונן בהן לשעה קלה בזמן שהן נאות. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. לאחר האמירה הסתומה והכללית שבפסוק הקודם, באות בפסוקים הבאים שלוש אמירות שמטרתן לבאר אותה, וכל אמירה מבארת יותר מן הקודמת לה. באמירה הראשונה מבהיר אדוני למשה שהוא לא יוכל לראות את פניו, משום שבשר ודם, אשר ימצא עצמו מישיר מבט אל פני אדוני, ימות. עובדה זו הייתה ידועה לבני ישראל, וכבר יעקב הכריז בבראשית פרק למד ב', ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. בהתגלות הראשונה של האל למשה, בסנה הבוער נאמר, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. אבל כאן, לאחר שנאמר לו, כי מצאת חן בעיניי, ועדאך ושם, העז משה לבקש לראות את כבוד אדוני, בלי לדעת מה בדיוק ירשה לאדוני לראות. אדוני מבהיר למשה שיהיה זה בלתי אפשרי לראות את פניו, לעמוד אל מול המציאות האלוהית, משום שטבעו של האל סותר את טבעו של האדם החוטא, שאינו יכול להתקיים במחיצתו של האל אפילו לרגע אחד. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי, והסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אדוני מראה למשה את המקום על הצור, שבו עליו לחכות להופעתו. כאשר אעבור שם, אמר אדוני, אשים אותך בחלל שבתוך הצור, אשים את כפי כסחך מעליך, בשעה שעבור על פני הנקרה, ואז, לאחר שאעבור, כביכול, אסיר את כפי, כדי שתוכל לראות את הצד האחורי שלי. התמונה שמצייר האל מצביעה על מציאות רוחנית עמוקה. הכוונה הפנימית שבכתובים אלה היא שהאדם המבקש להשיג בשכלו את עומק אמיתות מציאותו של הבורא, משול למי שנתון בתוך מערה חשוכה ואטומה מכל צדדיה, והוא יודע שמחוץ למערה יש יקום נפלא, אבל אין הוא יכול לדעת על טבעו, אלא אם יעלה בידו לפרוס צדק צר בכותלי המערה ולהציץ בעדו החוצה. יחידי הסגולה כמו, יחידי הסגולה כמו משה שעלה הדבר בידם, פעם אחת ויחידה הציצו וראו רק דבר שחולף ועובר, לא דבר קבוע ועומד. הם ראו את העולם בצורה שונה לאחר שהדבר חלף ועבר לו. משה יכול לדעת רק את חסדי אדוני ואת גזרותיו, את מעשיו בעולם, אבל לא את המניעים העמוקים לאותם מעשים. כאשר האדם בוחן את היקום הגדול המקיף אותו, על השונות והגיוון הרב שמצויים בו, הוא מכיר בכך שיש בורא שגרם להופעת היקום, ואשר נותן גמול לבני האדם, האלוהים שמצוי מעל ומעבר לכל הנתפס בחושים ובהכרה. גם כשהאדם מסתכל בקרבו פנימה ובדברים הקטנים שנמצאים בעולמו שלו, גם שם הוא מבחין במציאות הבורא, הנעלם, השוכן בעולם ומחוץ לעולם. פרק למד ד' פותח בתיאור הכנתם של הלוחות השניים. זוהי האמירה השלישית והאחרונה בשלושת האמירות הבאות לבאר את האמירה שנאמרה בפרק הקודם, בפסוק י"ט, אני אעביר כל טובי על פניך. ויאמר אדוני אל משה, פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. בכל תפילותיו של משה, והשיחות שהיו לו עם אדוני, לא נזכר עניין הלוחות, ומשה עשוי היה לחשוב, בשלב זה, שלא יהיו יותר לוחות אחרים. כאן מודיע לו אדוני שהוא צריך להכין לוחות חדשים. משה התחיל בתיקון של מעשה העגל והקלקול הגדול שהגיע לסיאו בשבירת הלוחות. עליו לפסל לוחות מאבן במתכונת של הלוחות הראשונים, להביאם לאדוני, והוא יכתוב עליהם את מה שהיה כתוב על הלוחות הראשונים. שבירת הלוחות הייתה סימן למשבר חמור ביחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא ולהפסקת הברית. ועתה, כשמשה עולה להר סיני לחדש את הברית, עליו להביא את הלוחות כסמל לרצון ולנכונות של עם ישראל לחדש את הברית. אדוני יכתוב על הלוחות את הדברים המקוריים כסמל להסכמתו לחידוש הברית. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל יירא בכל ההר, גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. הקדוש ברוך הוא מורה למשה להתכונן לקראת העלייה על ההר וכתיבת הלוחות. בפעם הקודמת עלה משה בלוויית אנשים שחיכו לו במקום מסוים, כשהוא לבדו ניגש אל ראש ההר. וכאן נצטווה שיעלה לבדו בלי מלווים, סימן שחידוש הברית עם ישראל נעשית בזכות משה לבדו. ההר כולו חייב להיות סטרילי במרכאות. אסור לנפש חיה להימצא עליו, משהו דומה למה שנצטוו בני ישראל לפני מתן עשרת הדיברות. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני, כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. התורה תיכתב בסופו של דבר על ליבותיהם של בני האדם. כל עוד היו הלבבות, לבבות של אבן, נכתבה גם התורה על לוחות של אבן. אולם הקדוש ברוך הוא דורש מבני ישראל, הימולו לאדוני, והסירו אורלות לבבכם, איש יהודה ויושבי ירושלים. והוא מבטיח, בנבואתו של יחזקאל לפרק ל"ו, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. או במילים של ספר דברים, ומל אדוני אלוהיך את לבבך, ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך. אז יכתבו הדיברות על לב האדם, באותיות קדושות. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. משה עלה, ואדוני ירד, כביכול, משמיים לפגישה עם משה. משה ניצב על ראש ההר, ואדוני ניצב מולו, מה שמלמד על ההדדיות שביחסים בין אדוני למשה. הענן הוא סמל לנוכחות אדוני לכל אורך המסע במדבר. מיד לאחר שהתייצב הענן, קרא אדוני בשם המפורש, וקיים בזה את הבטחתו למשה, בפסוק י"ט שבפרק הקודם, וקראתי בשם אדוני לפניך. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. כאן קיצר הכתוב בתיאור ההתרחשויות המסתוריות, ועלינו לצרף את מה שנאמר למשה כהכנה לפגישה, בפסוקים י"ט עד כ"ג בפרק הקודם. הענן התייצב אצל משה הניצב על הצור שבראש ההר, ומתוך הענן נשמעה הקריאה אדוני, ומשה הושם בתוך נקרת הצור. כף אדוני שוחחה על משה, ואז יצא כביכול אדוני מתוך הענן, ועבר על פניו של משה, וקרא את הדברים האמורים בהמשך הפסוק ובפסוק שלאחריו. דברים אלה הם הדברים המכונים בפי חז"ל ובסידורי התפילה, 13 מידות של רחמים, והם התשובה לבקשתו של משה בפסוק י"ג שבפרק הקודם. ואתה, אם נמצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, ואת דעך למען אמצא חן בעיניך. התשובה שמקבל משה היא שאין האדם יכול לראות את פניו של האל, אלא רק את אחוריו כביכול. אדם מסוגל להכיר רק מידות מסוימות של האל, את רחמיו כלפי אנשים מסוימים ומשפטו כלפי אחרים. אבל את העיקר, מה שהאדם רואה כשהוא מסתכל בפנים של חברו, נמנע מבעדו מלהכיר. י"ג המידות שבהן הציג את עצמו אדוני למשה, נתגלגלו כאמור להיות אחד המרכיבים העיקריים בסידור. ומן הראוי לציין שבסידור התפילה הן מופיעות בצורה מקוצצת. נוסח התפילה לקח את המקור הבנוי משני פסוקים, ושילב בתפילה רק את הראשון מהם, בתוספת קטע התחלה מתוך הפסוק השני. ניתן להבין מדוע עשו זאת, כי הקטע שחותם את ההכרזה מבעית בחומרתו הנוקבת. יש לעובדה זו משמעות עצומה, עליה ראוי לתת את הדעת. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה, פוקד אבון על אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. שתי המידות הראשונות הן אדוני אדוני. אדוני הוא אדוני. מי שמכונה בשם אדוני יהיה עם מי שראוי שיהיה עמו ויושיע אותו, על דרך אהיה אשר אהיה. המידה השלישית היא אל. אדוני הוא אל, מצוי עליון ונשגב, המושל על בריאותיו, ופורס את חסותו על המקבלים עליהם את אלוהותו. המידה הרביעית היא רחום, אדוני נוהג עם בריאותיו ברחמים, וחנון, דרכו היא לחון את בריאותיו ולהצילם מצרה, כמו נוח שמצא חן בעיני אדוני וניצל ממי המבול. והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני, נאמר בפרשת משפטים על העני. המידה השישית היא ערך אפיים. אדוני אינו ממהר לשפוך את כעסו על אלה שעוברים על רצונו. אפיים הם שני הנקבים שבאף, שרוח הנשימה עוברת בהם. אדם כועס, נשימתו קצרה, והוא מכונה קצר רוח או קצר אפיים. לעומתו, מי שכובש את כעסו, הוא שלב ונינוח, ונשימתו ארוכה, והוא מכונה ערך אפיים. איש חימה יגרה מדון, וערך אפיים ישקיט ריב. טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. ערך אפיים רב תבונה, וקצר רוח מרים איוולת. המידה השביעית היא ורב חסד ואמת. אדוני נאמן לקיים את הבטחותיו, ומיטיב לבני וריתו. בדברים פרק ז' ופסוק י' ב' נאמר, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. החסד בלשון המקרא כולל במשמעותו נאמנות לברית ולשבועה, כדברי משורר התהילים. איה חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. חסד בארמית פירושו טובה, ובלשון המקרא היא גם טובה לפי שורת הדין, וגם לפנים משורת הדין. ובלבד שיהיה מקבל החסד ראוי לכך מסיבה כלשהי. הצמד חסד ואמת מצוי הרבה במקרא, וצריך להבינו כשניים שהם אחד, ופירושו טובה מתוך נאמנות של המיטיב למקבל החסד, טובה אמיתית וקיימת. המידה השמינית היא נוצר חסד לאלפים, שומרת חסדו לאלפי דורות. זהו המשך של המידה הקודמת, שבה נאמר שאדוני מרבה לעשות חסד בנאמנותו, וכאן הוסיף שהוא עושה חסד לא לדור אחד בלבד, אלא לדורות רבים, בגלל שאבותם מצאו חן בעיני אדוני. מכאן עולה כי ההבטחה לאברהם, יצחק ויעקב תעמוד לבני ישראל עד סוף כל הדורות. המידה התשיעית היא נושא אבון. דרכו של אדוני היא לסלוח אבונות, לשאת את הפגיעה בו. והמידה העשירית היא נושא פשע. אבון היא עבירה קלה. פשע היא עבירה הנעשית מתוך מרד במי שציווה על האיסור. המידה ה-11 היא נושא חטאת, שהוא פשע חמור ביותר. מעשה העגל, למשל, מכונה חטאה גדולה. המידה ה-12 היא ונקה לא ינקה. בשום פנים אין דרכו למחוק כליל את האבון ולוותר עליו כאילו לא היה. אם כן, יש לכאורה סתירה בין המידות נושא אבון ופשע וחטאה לבין המידה ונקה לא ינקה. יישוב סתירה זו נמצא במידה הבאה, המידה ה-13, פוקד אבון על בנים. כשם שחסדו אינו מוגבל לדור אחד בלבד, כך אין הוא משלם כליל את האבון הראוי לפשעים עצמם, אלא דוחה את סילוק הפירעון המלא של העונש לדורות הבאים, ונפרע מן הבנים על אבונות אבותם. אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תיקהנה. ולא בנים במשמעות המצומצמת של דור שני בלבד, אלא ועל בני בנים, ועל שילשים ועל ריבעים. יש אבונות שגם הדור הרביעי, ואולי גם דורות, הרבה דורות אחריו, נענשים עבורם. זוהי מידת דין מעורבת ברחמים. החוטא לא יכול לקבל את מלוא מידת הדין. ועל מה שאדוני לא סולח, ישלמו בניו ובני בניו של החוטא. למעשה כל חטא דינו עונש, והאדם באשר הוא נידון למות בסופו של דבר, בגלל חלקו בחטא שירשנו עוד מהאדם הראשון. ברחמיו בחר הקדוש ברוך הוא בפתרון משלו לבעיית החטא האנושי. במקום לדון את האדם החוטא על כל פשע שעשה במלואו, עונש ששום אדם לא יכול היה לסבול, הוא נתן לאדם קודם כל את הקורבן. חיה טהורה נשחטת, דמה נשפח והיא מוקרבת. עליה שופך האל את חמת זעמו במקום על האדם החוטא. עם זאת, חלקה של האנושות בעונש על החטא לא נפקד. האדם משלם על חטאיו שלו ועל חטאי הדורות הקודמים במעין אשראי שלילי שמצטבר בחשבון האלוהי. אין אפשרות להטל באלוהים. את אשר יזרע האדם יקצור בסופו של דבר. רק בחזרה בתשובה ווידוי על החטא בפני הקדוש ברוך הוא, יכול האדם להסיר מעליו ומעל הדורות הבאים את הקללה של התשלום עבור חטאיהם. חרון האל מתנקז בסופו של דבר על הדם שנשפך על הצלב. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
מהן כל המילים ילדה ומה מבט בוהק, שמי כיסופייך שמי חמדה קו אופק צר נושק, רוצה לחשוף כך בצנעה מילת הסוד ללב, לא מילה היא מנגינה שאין בצליל כוזב, רוצה לחשוף כך בצנעה מילת הסוד ללב, לא מילה היא מנגינה שאין בצליל כוזב. כמי נהר אסור תגבר על רפש וצופים, על הוא והיא ועל הזר הבא ממרחקים, נתיב תאיר אל החדבה שלא ידע אדם, מאז הגן הפרי חווה העץ והעולם, נתיב תאיר אל החדבה שלא ידע אדם, מאז הגן הפרי חווה העץ והעולם. ניגון שאין לו תקנה לא כל אחד יקלוט, ואת אשר אותו קנה לא ייזכר בחוד, ומה כאן המילים ילדה ועוד מבט בוסם, שאת שמייך לא ידע עליי הוא חולם, ומה כאן המילים ילדה ועוד מבט בוסם, שאת שמיים לא ידע עלייך הוא הולך